just stating ahead of time that this shiur is in Greek, okay, in Hebrew. So it's my honor to introduce Rabbi Yuval Shurlo, who is the Rosh Hashiva of the Hezder Yeshiva in Petah Tikva, and his right to speak by Nevuah, Rabbi Shurlo.
Shalom. קודם כל, תודה רבה שאני יכול לדבר בברית. אני באמת אמרתי לרב רונן שאם אני כבר בא, שידחוס ביקור דחוס, ובשמחתי ולדעבוני הוא עשה את זה. אז לימדתי רק באנגלית וכדומה, על הכל, אז לכן נוח לי לדבר בעברית, ואני מודה לכם על כך. והיה, אם יש מילים או מישהו מתקשה פה ושם, אז אפשר בהחלט לשאול למה הכוונה, ואני אנסה לתרגם. השאלה שאני מתכוון להציב, השאלה שאני מתכוון להציב בשיעור הזה היא שאלה מאוד ממוקדת, והיא השאלה מה התפקיד של הנביא. נשאל את השאלה בצורה נגטיבית, כשאין נביא, מה חסר? עכשיו אני רוצה להסביר קודם את השאלה. השאלה הנבואה עוסקת בשני תחומים שהם לא קשורים אחד בשני. הנושא האחד זה החוויה הנבואית, חוויה של קשר עם הקדוש ברוך הוא, של דיאלוג, שזה לא רק שאנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא, אלא שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. ועל החוויה הנבואית של להיות נביא כתבו הרבה מאוד אנשים, מאמרים אחרים, ספרים אחרים. הבולט שבהם זה רבי דוד הכהן הנזיר, זכר צדיק לברכה, תלמידו של הרב קוק, וגם לאחרונה יצא ספר בישראל שנקרא הנווה בן אדם, זה פסוק מיחזקאל, קובץ מאמרים על החוויה הנבואית, לא על התכנים, אלא מה זה בעצם להיות נביא. אבל שאלה אחרת היא מבחינת התכנים, כלומר על מה הנביא דיבר ואיזה חלל הוא ממלא כשהוא מתפקד, ומה עושים כאשר אין נביא כדי למלא את החלל הזה. ועל זה אנחנו הולכים לדבר. הטענה שאני נעשה זה ככה, אני אתחיל מהשורה האחרונה ואחר כך לפי הזמן אני אוכיח אותה, אוקיי? הטענה שאני מבקש לטעון היא פה כזאת: הנביא דיבר בפני עם, בפני חבורה שהייתה לה פרשנות אחרת למציאות. הפרשנות שלה, הגישה שלה כלפי המציאות, הייתה נראית בעיניה יותר רגיונית, יותר ריאלית, יותר דתית, יותר הכל ממה שהנביא אמר. הנביא בדרך כלל היה אאוטסיידר, היה בדרך כלל אופוזיציונר, היה בדרך כלל רדיקלי מאוד, ובדרך כלל הוא אשם ברפורמיות. למה? הפסוק אומר כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. כלומר, אנחנו בני אדם רואים את המציאות כפי שהיא ומנתחים אותה בעזרת הכלים שיש לנו, שכל, רגש, היגיון, בעזרת הכלים שבדרך כלל אנחנו מדברים עליהם. התפקיד של הנביא היה להביא את הפרשנות הפנימית של המציאות. כלומר, להיות נביא, להיות אדם, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, מה שבני אדם חושבים, זה לא נכון. הם הגיעו למסקנות לא נכונות על המציאות, והנביא צריך להביא את הפרשנות הפנימית האחרת של המציאות. זו הטענה. ולכן כדי ללמוד נביא, ומי שרוצה להפיק מהנביא את המקסימום, צריך ללמוד אותו בשני שלבים. בשלב הראשון ללמוד מה חשבו, ויש לנו הרבה מאוד כלים לדעת מה חשבו, מיד אני אדגים את זה. ובשלב השני, נו, אם הם חשבו ככה, וזה היה כל כך הגיוני, כל כך דתי, כל כך ריאלי, כל כך הכל, אז למה זה לא נכון? ולמה בעצם הנביא, כשהוא קורא ללבב, אומר משהו אחר? זו למעשה הטענה שאני מבקש לטעון, אני אדגים אותה קודם כל כדי שתבינו, בנבואה הכי מפורסמת שיש, ובעצם בארבע מילים ממנה בלבד. הבה ניקח את הנבואה של פרק א' בספר ישעיהו. והנבואה, אנחנו קוראים אותה בשבת חזון, שבת שלפני תשעה באב, וניקח ממנה רק ארבע מילים, ובואו ננסה לנצח אותם לאור העיקרון שהצעתי בפניכם. המילים המפורסמות ביותר מהנבואה הזאת הן, המילים הן, למה לי רוב זבחיכם? למה אני צריך את ריבוי הזבחים שלכם? עכשיו, בואו ננסה to squeeze out, בואו ננסה להוציא מתוך ארבעת המילים האלה את מה שאנחנו יכולים להוציא. א', אנחנו יכולים להבין מהמילים האלה שהם הביאו הרבה קורבנות. כי אם הנביא אומר, למה לי רוב זבחיכם? אז סימן שהם הביאו הרבה קורבנות. ב', אנחנו יכולים להוציא מהמילים האלה, וגם מההיגיון, שהם היו בטוחים שהמעשה הדתי הנכון הוא להביא הרבה קורבנות. כי אחרת הם לא היו עושים את זה. ג', אנחנו יכולים להוציא מהמילים האלה, אבל זה קצת יותר מההקשר שלהם, שהייתה להם שאלה ענקית. כי כמה פסוקים קודם לכן אנחנו קוראים ארצכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים. כלומר, אנחנו יכולים לשער שהייתה סתירה נוראה, כי הם חשבו שהם בסדר גמור, והם חשבו שהם מביאים קורבנות, והם חשבו שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ובהמשך כתוב, גם כי תרבו תפילה אינני שומע. מזה אני יכול להסיק שהם ירבו תפילה. והמציאות הייתה מציאות שהוכיחה בדיוק להפך. ועכשיו, פירושו של דבר, יש להם פרשנות מצוימת למה שהם עושים. פרשנות אגב שהיא באמת מאוד הגיונית. שבאים לבית השם, מה עושים? כנראה, אם היינו לומדים עכשיו את הפרק, היינו מוכיחים שהפרק הזה נאמר על רקע מהפכת חזקיהו, על רקע באמת רבולוציה עצומה, חזרה בתשובה נוראה, והמציאות לא הולכת בעקבות המעשים שלהם. ומול הדבר הזה עכשיו אתם מבינים למה צריכים את השליחות של ישעיהו. ומה השליחות של ישעיהו? השליחות של ישעיהו היא להגיד להם, חברים, אתם בכלל לא בכיוון. אתם בכלל לא, אתם עשיתם פה מקסף, כן? כלומר, עשיתם פה מערבולת, שאתם בכלל לא בכיוון. כי אתם רציתם לעשות מהפכה דתית, ואתם כבני אדם רואים מהפכה דתית איך? על ידי זה שמבערים עבודה זרה, על ידי זה שמתארים את המקדש, על ידי זה שמביאים קורבנות, על ידי זה שמרבים תפילה. ואני השלחתי על ידי הקדוש ברוך הוא לומר לכם שהסיבה, הפרשנות הנכונה למה שקורה, כלומר, לסתירה שבין העבודה הדתית שלכם ובין העובדה שהמציאות לא עוקבת אחריה, להפך, המציאות היא בדיוק הפוכה לה. אתם יודעים למה זה ככה? זה ככה בשל העובדה שאתם לא עושים את המעשה הדתי הנכון בעיני ריבונו של עולם. ידיכם דמים מלאו. כלומר, אתם בניתם אולי חברה מאוד מאוד דוסית, אבל היא חברה מושחתת, או חברה שמתעלמת מהגר, מהיתום והאלמנה, או חברה, לא יודע, מכל מיני סוגים. רק לומר בכנות, שכל פעם שאני קורא או מלמד את הפרק הזה, זה כבר מאות פעמים. כל פעם הפרק הזה מפחיד ממש. ממש מפחיד. שהרי הפרק הזה בעצם, לאור התזה שאני מבקש לצאת בפניכם, אומר שיכול להיות שנעשית מהפכה דתית עצומה, לא בקימו. והנביאים טענו את זה לאורך כל הדרך. זה לא הפעם היחידה שעם ישראל שואל שאלה על סתירה שבין מה שעשינו לבין מה שקורה. דוגמה נוספת שאנחנו מכירים אותה היטב זה ההפטרה של יום הכיפורים. יום הכיפורים בבוקר, לא מפטיר יונה, אנחנו קוראים בישעיהו מונחה שהעם ממש שואל, למה צמנו ולא ראית, עינינו נפשנו ולא תדע. זה נושא ההפטרה. ושוב, העם שואל, אנחנו עשינו את מה שצריך לעשות, ישעיהו מונחת, ואתה, ריבונו של עולם, לא הגעת. והתשובה של הקדוש ברוך הוא, החזה יצום אבחרהו, יום ענות אדם נפשו, זה יום צום, הלחוף כאגמון ראשו, ולהקות באגרוף רשע, הלא זה צום אבחרהו. פתח הרצובות רשע, והסר אגודות מותה, ושלח יצוצים חופשי, ועניים ירודים תביא בית, כי תראה ארום וכיסיתו, ומבשרך לא תתעלם. והנה לנו תשובה, דוגמה, לא תשובה, דוגמה, למה בדיוק תפקיד הנביא. אני חוזר לשורה התחתונה שבה התחלתי. תפקיד הנביא הוא להביא את הפרשנות האלוהית למה שקורה. כי האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. בואו נעבור לפרק ב' של ספר ישעיהו. פרק פחות מוכר, תקופה לגמרי אחרת, ושוב נראה מה תפקיד הנבואה, וכך ככל שתתירו לי, אני אלמד. ב' ונלמד וד' כמה, עד שיבואו תלמידינו ויגיעו, הגיע זמן אשרי של תמיכה או משהו כזה, כן? כלומר, אנחנו נלמד, אבל נבוא לפרק ב', אם יש תנ"ך תהיה לפתוח. פרק ב', פותח בחזון אחרית הימים. ולאחר מכן, קורא הנביא פסוק ה', בית יעקב לכו ונלכה באור השם. כלומר הוא קורא להם, אל תהיו, אל תתקעו במקום שאתם נמצאים, אלא לכו ונלכה באור השם. ואז הוא מתאר את המצב. כי נטשת עמך בית יעקב, כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים, ובילדי נוכרים הספיקו, ותמלא ארצו כסף וזהב, ותמלא ארצו אלילים, ותמלא ארצו סוסים, למעשה ידיו השתחוו וכדומה. בואו נעשה בדיוק את אותו הדבר שעשינו עד עכשיו. מה המציאות שמתחוללת עכשיו במדינת יהודה? פרק ב' מדבר על מציאות נפלאה. סגסוג טוטלי. איך אני יודע את זה? כי בכל שלוש המרכיבים שבהם אנחנו בוחנים היום סגסוג, הם נמצאים בטופ, במקום הכי גבוה. סגסוג.
מה זה סגסוג?
Prosperity. נכון?
כן.
אוקיי. שאני זה... ובכל שלושת התחומים הם נמצאים במקום הכי גבוה. בואו נחזור רגע לישראל. מהם שלושת השרים החשובים ביותר בדרך כלל בממשלה? שר החוץ? שר הביטחון, זה שר האוצר. אבל נקרא. ותמלא ארצו כסף וזהב, זה שר האוצר. ותמלא ארצו סוסים, זה שר הביטחון. ותמלא ארצו אלילים, כתוב בהמשך הפסוק, ובילדי נוכרים יספיקו. כלומר, איך הגיעו אלילים רבים לתוך ממלכת יהודה? האלילים הרבים הגיעו לממלכת יהודה בגלל ילדי נוכרים. קשרי חוץ שבדרך כלל היו מלווים בקשרי נישואים, שהרי המלך היה מתחתן עם בת המלך הזר. אגב, זה שיטת קריטת הברית הטובה ביותר, כן? כלומר שהבת של המלך הזר יושבת אצלנו בארמון, זה הדבר הטוב ביותר. והכל היה מאוד מאוד מוצלח. עכשיו אני רוצה לומר משהו יותר מרחיק לכת. זה לא רק שההערכה הפוליטית, הריאלית, המדינית הייתה יותר מוצלחת, אלא שגם זו הייתה הערכה דתית. הנבואה הזאת בישעיהו פרק ב' נמשכת עד סוף פרק ה'. אני לא הוכיח את זה כרגע. תזכו בבקשה בפרק ה' פסוק י"ח. ושם נאמר, אני גם צריך לדעת, איפה הוי? הוי זה מילה יהודית מסורתית, אבל לא לזה אני מתכוון. הבה נקרא הוי מושכי תאבון, פרק ה' פסוק י"ח. הוי מושכי תאבון בחבלי השב, וכאבות העגלה חטאה. שימו לב, האומרים, כלומר כאן יש לנו ציטוט ישיר. כן, מה הם אומרים? ימהר, יחיש המעשהו, למה נראה? ותקרם ותבוא עצת קדוש ישראל ונדע. עכשיו, תשימו לב מה כתוב כאן. הנביא מאיים עליהם ואומר להם, עומד לבוא יום השם. מה התגובה שלהם? על הכיפק. שיבואו. שיבואו, האומרים, בואו נתרגם את זה, כן? נתרגם לעברית. האומרים, ימהר, יחיש המעשהו. אתה הנביא מאיים עלינו שיבוא יום השם? You all screwed up. אתה לא בכיוון בכלל. אנחנו מרוצים את יום השם, תסתכל. הארץ משגשגת, המדינה מצליחה. הכל בלתי רגיל. ואנחנו יודעים שיבוא יום השם, אנחנו מאוד מאמינים ביום השם, אבל יום השם יהיה לטובתנו. וישעיהו כאן מצטט את דברי העם והוא אומר והם עונים לו, או הם אומרים לו, אדרבה ימהר יחיש המעשהו, למען תקרב ותבוא עצת קדוש ישראל ונדע. כן, הלוואי לזה כבר יבוא, כי אז אנחנו נראה כמה הקדוש ברוך הוא בחר בנו, ותכף נדבר על כך. עכשיו ישעיהו נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא להגיד להם את ההפך הגמור. ישעיהו נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא להגיד להם שהכל רקוב. לא בגלל עניינים מוסריים, כי אנחנו מדברים פה על תקופה אחרת בספר ישעיהו. בואו נחזור לפרק ב' ונראה מה השליחות שלו. השליחות של ישעיהו הייתה לומר ככה, אני אקרא עוד פעם מהפסוקים שהתחלנו, פרק ב' פסוק ה'. בית יעקב, לכו ונלכה באור אדוני, כי נטשת עמך בית יעקב, כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים, ובילדי נוכרים יספיקו. ותמלא ארצו כסף וזהב, ואין קצה לאוצרותיו. ותמלא ארצו סוסים, ואין קצה למרכבותיו, המון. ותמלא ארצו אלילים, למעשה ידיו ישתחוו לאשר עשו אצבעותיו. ומה הפרשנות של הקדוש ברוך הוא? וישח אדם, וישפל איש, ואל תישא בהם. זאת אומרת, הפרשנות האלוקית לכל המציאות המשגשגת הזאת, השליחות של ישעיהו הייתה להגיד להם, הכל רקוב. הכל רקוב. והיסודות האמיתיים של המציאות הם רקובים. בסופו של דבר אתם השפלתם את דמות האדם, ויבוא יום שהכל יתמוטט. ישעיהו בהמשך מתאר את היום שהכל יתמוטט. עכשיו בואו נסיק כמה מסקנות מזה. א', לנביא כמעט ולא היה צ'אנס להצליח. באמת, ובאמת אנחנו כמעט לא מוצאים לוי שהצליח לעשות משהו. כמעט לא. תעברו על כל מה שאתם מכירים בדברות. כמעט לא מוצאים. בית, היה מאוד 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 קשה ללכת אחרי הנבואה. מאוד קשה. הרבה פעמים אנחנו חושבים, אם אנחנו היינו חיים אז, בטוח היינו הולכים אחרי הנביא, כי אנחנו מהטובים, אנחנו מהצדיקים. אבל תבינו כמה קשה היה ללכת אחרי הנביא. כי הנביא היה תמיד אופוזיציה, אבל נתתי עכשיו דוגמאות, לא רק אופוזיציה מדינית, פוליטית וכדומה, אלא לרוב הנביא היה גם אופוזיציה דתית. הדוגמה הבולטת ביותר היא שבתקופה מסוימת שמו את ירמיהו בבית הסוהר מסיבות דתיות. אני אסביר. ירמיהו בישר לעם ישראל שירושלים הולכת להיחרב ובקרוב. אבל בעיני עם ישראל, בעיני תושבי ירושלים אז, זו הייתה אמירה של כפירה בקדוש ברוך הוא. ירמיהו מצטט אותם, האומרים, היכל השם, היכל השם, היכל השם המה. כלומר, מי שאומר שתחרב ירושלים, תחרב ירושלים, אז הוא כופר. ומדוע בעיניהם, כן? מדוע? בשל העובדה שבמרכזה של ירושלים יש את היכל השם, נכון? והיכל השם, הקדוש ברוך הוא לא ייתן שיחריבו את ביתו, והקדוש ברוך הוא לא ייתן לגויים להיכנס לתוך בית המקדש, ולכן אנחנו בטוחים. לנו לא יקרה כלום. עכשיו תשימו, זו תפיסה, תשימו לב, זו תפיסה דתית עמוקה מאוד, הגיונית מאוד. יש לה רק בעיה אחת, היא לא יכולה. אבל תפקיד הנביא היה להגיד להם, זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא ייתן בריבוע להחריב את ביתו. אם אנחנו מתייחסים לבית המקדש, לא כאל בית של הקדוש ברוך הוא, כן, המערת פריצים היה הבית הזה. וירמיהו מנסה לשכנע אותם הגיונית. ירמיהו גם מנסה לשכנע אותם, זו הפטרת פרשת צו, הוא מנסה לשכנע אותם גם היסטורית. היה כבר מקדש שחרב. משכן שילו עמד 369 שנים. זה בערך אותו סדר גודל כמו של מקדש שלמה. ואף על פי כן, אחרי 369 שנים הוא חרב. וירמיהו מפעיל את כל התותחים כדי לשכנע אותם עד כמה התפיסה הדתית שלהם שגויה. אבל אתם מבינים את הבעיה. נחזור על מה שפתחתי את השורה התחתונה. עכשיו אנחנו לאט לאט מתחילים להבין מהו בעצם התפקיד של הנביא. נביא. טענה שלי, אם אני אסכם את הטענה, טענה שלי היא פה כזאת. הנביא הוא הפרשן האלוהי המוסמך של המציאות. והנביא מתפקד בחברה שיש לה פרשנות משל עצמה. לוגית, הגיונית, דתית וכדומה וכדומה. וכיוון שכך, הוא ניצב בפני mission impossible, כן? כלומר, נמצא בפני משימה שכמעט בלתי אפשרית. לבוא ולומר לעם שמה שאתם חושבים הוא לא נכון. ושמה שאתם חושבים הוא הפוך בעיניים האלוקיות. אגב, או לא אגב, זה הפרק הבא שנלמד, או הנבואה הבאה שנלמד, זה גם בדיוק להפך. כלומר, לפעמים הנביא צריך להגיד להם בתקופת שפל איומה ונוראה שאתם לא קוראים נכון את המציאות. אני אדגים את זה, נבואה באה בישעיהו, או שתי הבאות, נבואת פרק ז', נסביר רק את הרקע. אולי נקרא את אנחנו את הרקע, סליחה, פרק ז', פסוק א'. וכאן ישעיהו מדבר בדיוק לכיוון ההפוך, והיא בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה, על הרצים מלך ארם, ופתח בן גמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה עליה, ולא יכול להילחם עליה. ויוגד לבית דוד לאמור, נחה ארם לאפרים, וינה לבבו ולבב עמו, כנוע עצי יער מפני רוח. אני אתרגם את זה לעברית. הייתה כאן מלחמה משותפת, לא משנה כרגע על רקע מה, we'll make long story short, לא משנה כרגע על רקע מה, שני מלכים מקומיים, ארם וישראל, עולים ביחד על ממלכת יהודה. התגובה של ממלכת יהודה, פחד אלוהים. ועוד פעם נקרא את הפסוק, וינה לבבו ולבב עמו, כלומר הייתה תחושה מאוד קשה, כנוע עצי יער מפני רוח. זאת אומרת, כמו שעצי יער ככה פוחדים כאילו מהרוח, כך קרה ביהודה. יהודה רועדת מפחד במלחמה הזאת. בספר דברי הימים מסופר שבאחד מימי המלחמה נהרגו 120 אלף איש ביהודה, ונפלו בשבי 200 אלף איש. טבח טוטלי. והפחד שלהם באמת מוצדק. והנה אומר להם ישעיהו, ויאמר, אולי נקרא כמה פסוקים, פסוק ג', ויאמר אדוני אל ישעיהו, צא נא לקראת אחז, אתה ושאר ישוב בניך, אל קצה תעלת הבריכה העליונה, אל מסילת שדה חובס. ואמרת אליו, ישמר והשקט, אל תירא, ולבבך אל ירח, משני זנבות העודים האשרים האלה, בחורי אף, רצין והרם ובן רמליהו. מספיק לנו עד אחד. הפרשנות הריאלית, המאוד הגיונית, היא שהלך עלינו. זאת אומרת, אנחנו במצב מאוד 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 קשה. מי שנכיר תנך יודע שהפתרון שאחז, הפתרון הפוליטי שאחז ראה כפתרון האפשרי היחיד, היה לפנות למלך אשור, לבקש את עזרתו, להילחם נגד שני המלכים האלה, וכמו תמיד בהיסטוריה, אתה מביא מעצמה זרה שתעזור לך, אבל אתה מגלה שהיא פועלת לאור האינטרסים שלה, ולא לאור האינטרסים של מי שהביא אותה. מי שמכיר את סיפור חורבן בית שני, מכיר אותו היטב מהריב האחים, אריסטובוס והורקנוס, שהביאו את רומי, ומכאן בעצם רומי דחפה רגל למזרח התיכון, ומכאן נולד החורבן. עכשיו הנביא אומר לו, אתה לא קורא נכון את המציאות. ושלא תבינו, אחז רועד מפחד, ספג תפוסות קשות מאוד, 200 אלף שבויים, 120 אלף הרוגים, והנביא אומר לו, אלה שני זנבות עודים אשמים. מה זה סוף המדורה? נכון שהם הצליחו לעשות לך את מה שהם עשו, אבל that's the end, זה הסוף. והם יורדים מבמת ההיסטוריה, אתה לא קורא נכון. אתה, סליחה, גם לא קורא נכון רוחנית את מה שקורה. מה שישאיר אותך מבחינה רוחנית זו דווקא עצמאות. לא כניעה למלאכים האלה, כי הם כבר בסוף ימי ההיסטוריה שלהם. וגם לא שליחה למלך אשור בבקשה שיבוא ויעזור לך, אלא ישעיהו מנסה להוביל אותו לפוליטיקה אחרת שתעשה מתוך עמדות רוחניות שאומרות אין כמו עצמאות. ועצמאות מונח חילול השם של הישענות על המנזרים. אני לא אלמד כרגע את הפרק, אלא אני רציתי, הלכתי לפרק זין כדי להראות שלא נחשוב שהנביא רק בשעות סגזוג אמר את ההפך, אלא יש מצבים הפוכים שהנביא בשעות שפל אמר, אתם לא קוראים נכון את הסיפור. בעיקר נביאי בית שני, נביאי בית שני, התחושה של אנשי ימי בית שני הייתה מאוד קשה. אני אזכיר לכם רק את המילים הראשונות של נבואת מלאכי. הנביא בא ונשלח על ידי הקדוש ברוך הוא ולהגיד לעם, אהבתי אתכם, אמר השם. מה התגובה של העם? ואמרתם, במה אהבתנו? כן, אם אוהב, היום אומרים בעברית, אם אוהבים כאלה, מי צריך אויבים? כן, ככה אמנו לו. ובימי בית שני היה מאוד מאוד קשה, רק תחשבו לפורים. אנחנו, אני רוצה לומר משהו, אנחנו בפורים חושבים שזה חג, בסך הכל פורים זה על הפנים. על הפנים. כי מבחינת אלה שחיו אז בימי הפורים, צריך להבין. נגמרה מגילת אסתר. נגמר הכל, מה השתנה? מחר בבוקר יקום מלך עם טבעת ויגיד להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. הוא יכול לעשות את זה? הוא יכול. ופורים זה בעצם מגילה מאוד 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 עלובה במבט אנושי. במבט פנימי זה מגילה פלאי פלאים של השגחת השם בהסתר פנים. אבל זה מגילה מאוד עלובה. המסצי, מה שנקרא, יכול להיות שחזרנו לאותו מקום. גם היום יש מלך פרס שרוצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ושללם לבוז, ויש לו איזה טבעת מגנטית על האצבע, זה אמג'נאי שלי, כן? שאיזה טבעת מגנטית על האצבע שהוא שם על הטילים הגרעיניים שלו, וחזרנו, מבחינת שאת חזרנו לאותו מקום, כן? אבל זה נעזור, זה נשאיר לעוד חודש, לפורי. אפילו ש-30 יום קודם החג וכל זה, אבל נשאיר את זה לעוד חודש, אוקיי? אבל תבינו, בעיני העם סיפור פורים, ובאמת אגב, מי שקורא טוב את סוף מגילת אסתר, וגם הגמרא אומרת את זה, רואה שהיה ויכוח, שאסתר הייתה צריכה להתחנן, כי תבוני לדורות. זה לא ברור מאליו. בפורים זה רק אינדיקציה, היו עוד סיפורים מאוד קשים. והנביאים באו ואמרו להם, אתם לא קוראים נכון את המציאות, זאת גאולה. זאת גאולה, אתם לא קוראים נכון את המציאות. אם כבר הזכרנו את זה, בספר החדש של הרב ג'י ג'י שכטר, על משנת הרב של הבית שקל תשעה באב, קצה עכשיו לאור, את השיעורים שלו על קינות, באנגלית. ושם אומר הרב סולובייצ'יק, הרב סולובייצ'יק מנסה לבאר למה משה רבנו כל כך סירב ללכת לשליחות הזאת. הרי משה רבנו היה צריך לקפוץ על ההזדמנות, ולמה הוא מנסה כל הזמן להתחמק מהשליחות הזאת. והרב מסביר שמשה רבנו התלבט, הוא לא רצה את השליחות הזאת, בשל העובדה של מה שאנחנו עוברים עכשיו. השליחות הזאת הוא ידע לא תוביל לגאולה השלמה. היא לא תוביל לשם. שליחות אליהו תוביל לגאולה מלאה, אבל לא שליחות השם. ואפילו מה שאנחנו לומדים עכשיו, זה ככה, זאת אומרת, משה רבנו בעיניים שלו, אמר, אין טעם לצאת ממצרים, אם בסופו של דבר, אנחנו גם נצא מארץ ישראל. ונהיה בגלות ראשונה, ובגלות שנייה, ופה שם, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אתה רואה לעיניים, ואני רואה ללבב. זאת אומרת, אפילו משה רבנו במצבים מסוימים ראה לעיניים, ולא ראה ללבב, זה דרשה ארוכה של הרב, מה ההבדל בין גאולת משה לגאולת אליהו, ולמה משה רבנו סירב ללכת. אם כן, בואו נסכם עד לכאן, ואחר כך תגידו לי מה מסכת הזמן. יוצא איפה? שכדי ללמוד נביא, עכשיו אני הולך מהכיוון אחר, אני מסכם מכיוון אחר, כדי ללמוד נביא, יש צורך, וכדי שלימוד הנביא יהיה אפקטיבי, יש צורך לפתח מתודה שבה יהיו לנו כלים לדעת מה העם חשב. עכשיו, אני רק רוצה להזכיר בכמה כלים השתמשנו רק בשיעור הקצר הזה. א', חיפשנו ציטוטים ישרים, מצאנו שתיים בשיעור הקצר הזה. האחד, האומרים ימהר יחיש המעשר, נכון שראינו, והשני שקפצנו לישעיהו מונחת, למה צמנו ולא ראית, הנינו נפשנו ולא תדע. אם יש ציטוטים ישרים, זה סס אנוכי על אמרתך כמוצא של הרב, זה הכי חזק. אמנם, זה ציטוטים ישירים שהנביא מביא אותם. אין לנו את ה... לא שמענו אותם, אבל זה הדבר הטוב ביותר. שתיים, אנחנו יכולים להניח שאם הנביא היה צריך להילחם על משהו בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, אפשר להניח שם הייתה הבעיה. נחזור לפרק הראשון של המעטו. כלומר, אם הנביא היה צריך לומר הרבה פסוקים, למה לי רוב זבחכם יאמר השם, כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מאתכם רמוס חסריי, חודש ומקרא, לא אוכל עוול בהצהרה, גם כי תרבו תפילה, אינני שואל. אני יכול להבין שאם הנביא היה צריך לצאת כזאת רשימה ארוכה, אז סביר להניח שהוא היה צריך לשנות קונצפציה. ולשנות קונצפציה זה הכי, הכי, הכי קשה. יש לנו עוד כלים שלא הספקנו, כלים של הרבה פעמים גם common sense. זאת אומרת שאם יש מהפכה, אני חוזר למה שדיברנו, שאם יש מהפכה דתית והמציאות הביטחונית והמדינית היא על הפנים, אז סביר להניח שהייתה שאלה. או אם יש מציאות של סגזוג, פרק בן בישעיהו, אז סביר להניח גם, לא צריך רק ציטוטים ישירים, שבטוחים שהם עושים את המסע הנכון. שלוש. אוקיי, אז יש לנו בהחלט כל מיני כלים. ורק אחרי שאנחנו מבינים מה הייתה הקונצפציה של העם בתקופה הזאת, למשל קונצפציה דתית שדיברנו עליה, שהקדוש ברוך הוא לא יעז, זה כבר מקור שלישי שראינו ציטוט ישיר, אל תפתרו לכם, אומרים היכל השם, היכל השם, היכל השם המה. רק אחרי שיש לנו את ההבנה העמוקה של הקונספציה שהייתה להם בתקופה הזאת, אז אנחנו מבינים את הנביא. אז אנחנו מבינים לא את הנביא, מה היה התפקיד שלו. התפקיד של הנביא היה בעצם העיקרי, התמידי של הנביא, היה לבוא ולתת את הפרשנות האלוקית של המציאות. וכפי שאמרתי, הייתה בדרך כלל, או סליחה, הייתה תמיד אופוזיציה. כי אם זה לא אופוזיציה, לא צריך אותו, כן? היה לנו במשרד בצבא, המפה של המראה, כתב, אם שניים פה חושבים את אותו הדבר, אז אחד מיותר. כן, כלומר, זאת אומרת, התפקיד של הנביא היה בדיוק להיות, עכשיו, לא בגלל שהיה לו אופי כזה, שהוא היה אנטי, להפך, הרבה פעמים הנביאים בוכים לקדוש ברוך הוא. למה תמיד אנחנו צריכים להגיד ההפך? למה אתה לא נותן גיבוי? והרבה פעמים, אפילו משה רבנו, ומאז באתי לדבר אל פרעה, תרע לעם הזה, ועצה לו איתו את אדוניך. אפילו משה רבנו שואל את זה, ויש עוד נביאים ששואלים את זה. לא קל היה להיות נביא. ואילו הנביא באר את הפרשנות הפנימית של המציאות. זה אחד. שתיים, כמובן, אנחנו לא יכולים להכחיש את העובדה שבדרך כלל, לא תמיד, למשל בנבואה של פרק ב', לא ראינו את זה בכלל. בדרך כלל, המסר הנבואי המרכזי היה מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. ואיפה זה מתחיל? נקי חפיים, בר לבב, כלומר, בדרך כלל, המסר הנבואי היה שהקדוש ברוך הוא חפץ בחיים של צדק ומשפט ומוסר, ועליהם לבנות את המקדש. כלומר, זאת הפרשנות הפנימית של המציאות. אני רוצה לסיים במשהו קצת פילוסופי יותר, כי שהוא מעלה שאלות על ימינו. והשאלות האלה ימינו הן לא פשוטות. שתי שאלות ששאלו אותי בחורים בישיבה, שתיהן מאוד מאוד משמעותיות. האחת היא, איפה? שאם אתה מתרגל ללמוד ככה תנ"ך, וזה נראה לי באמת שאין דרך אחרת, אז אתה מאבד את הביטחון העצמי, self-confidence, ביכולת הניתוח שלך. ואתה בעצם חי כל הזמן בתחושה פנימית, אולי אנחנו מפספסים? אולי אנחנו מפספסים? השאלה הזאת היא שאלה שהיום מטרידה אותנו במדינת ישראל מאוד מאוד, אותי, אני דעתם, מטרידה מאוד, אולי אנחנו מפספסים? ואולי אנחנו נפחים יותר, גם קודם כל מבחינה קהילתית, נעשים יותר פרום ופחות אנשי צדק, נניח, ומבחינה מדינית, אולי אנחנו משקיעים את ההשקעה שלנו במקום לא נכון. והיינו צריכים להשקיע במקום, אני יודע מה, בחוק החזיר, בחוק שכר מינימום. בהנחה שזה חוק טוב, אני לא, אני כרגע לא, אני לא מגיע עמדה פוליטית. אני מדבר מבחינת קו המחשבה, כן? לא מבחינת, אני מדגיש, אני לא... כלומר, זאת שאלה מאוד 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 לא פשוטה. כלומר, ובאמת, אני יכול לומר, פרסונלי, באופן אישי, אחרי שנים של הוראת נביא, אני הרגשתי שאני מאבד לחלוטין את האמון בכושר השיפוט. כן, יכול להיות, וככל שלימדתי יותר ויותר, למה נראה שהעם כל כך היה הגיוני, דתי וכדומה וכדומה, ומה היה המסר הנבואי שהוא דבר השם, דבר אלוהים חיים? אז אולי אנחנו עושים את אותה טעות. זו שאלה לא פשוטה. שאלה לא פשוטה שאני אני לא יכול לדון בה כרגע, אני אוכל לדון בה עם הציבור פה רק אחרי שנלמד 200 פרקים, ושתרגישו את הבעיה, כי הבעיה היא לא פשוטה. אבל מהצד מהצד השני אפשר לומר, זאת אומרת, יש בתורת המוסר, אז אומרים שספק בגימטריה זה עמלק. פרשת שבוע. תראו, עמלק וספק זה גימטריה. זה אותה גימטריה. והטענה היא, כמו שרשי אומר, קראנו את זה אתמול, שעמלק הוא קופץ לאמבטיה רותחת, הוא מצלם אותה, אז הספק הוא הרבה פעמים מצלם. כן? כלומר, אתה בטוח שצריך ללכת איזה כיוון מסוים, והנה בא הספק ומצלם אותך. זה רע. זה רע. אבל אני רוצה לומר, אחרי זה יש לפחות דבר אחד שהוא שהספק יכול להיות גם בדיוק ההפך. כלומר, אותה תחושה אחרי שלומדים הרבה נביא יכולה להוביל אותנו למקום יותר טוב, לא פחות טוב. מקום שאומר, כיוון שאני לא בטוח, אז לא לעשות שום דבר, אלא צריך לעשות הרבה יותר גם וגם. זאת אומרת, אחרי שאתה לומד נביא, אתה לומד שמה שאנחנו חושבים שהוא נכון נמשיך לעשות. זה להתיישב בארץ ישראל, זה להקים מוסדות תורה, זה קדושה ולהיות יותר פרום, לא יזיק לאף אחד. אבל אחרי שאתה לומד נביא, אתה לומד שחלק מתוך זה, חלק בלתי נפרד מתוך זה, זה השאלה האם החברה שאתה בונה היא יותר חברה של צדקה, של משפט, של רחמים, של חסד וכדומה. ואז אותו ספק שנוצר לך מלימוד הנבואה, שמה כושר השיפוט שלך הוא כושר שיפוט אפסגם, כן, כלומר שאתה בכלל טעית בו, הופך אצלך לא למנוע של חולשה אלא למנוע של מאמץ. שוב, אני אצטט ככה לסיום את רב סולובייצ'יק על פרשת השבוע. רב סולובייצ'יק גם מופיע במקרה, זאת אומרת, קיבלתי מרב שכטר את הספר, אני מנסה לשפר את האנגלית שלי, אז קראתי אותו באנגלית. ושבת, ובמקרה פתחתי, וכתוב הרי בפרשה שלנו, ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוהים. והרב הסביר שעייף זה אחד שהוא כמו הילדים שלנו. כן, כל מה שאנחנו מבקשים מהם, אין חשק ואין רצון, זה לפני שעושים. יגיע זה כמו יגיע כפיך כי תוכל אשריך וטוב לך. כלומר, יגיע זה אחד שאמר, עשיתי המון, ובאמת הוא עשה המון, בסדר, ספיק, רילקס. ושהמאבק שלנו צריך להיות הן בעייפים והן ביגיעים. כנגד עייפים הוא צריך להיות, חבר'ה, תתחילו לזוז, תתחילו לעשות משהו. כנגד יגיעים הוא צריך להיות, אל תחשוב שמה שעשית סיימת. כשלומדים הרבה נביא בדרך הזאת, אז ממשיכים לעשות את הדברים הנכונים והטובים, אבל לא יגיעים. לא יגיעים, כי הנביא, אתה פתאום רואה שיש אפשרות שצריך לעשות גם את המשהו האחר. וכדי להיות בטוח, ודאי שהקדוש ברוך הוא היה, אני חוזר למשפטים שבהם פתחנו ובזה נסיים, שהקדוש ברוך הוא אמר, למה לי רוב זבחכם? הוא לא אמר להם, אל תביאו קורבנות. אלא הוא אמר, תבנו תשתית של רחצו, היזקו, הסירו רוע מעליכם, חידלו הרע, אשרו יתום, ריבו אלמנה וכדומה, ואז על זה תבנו מקדש. כלומר, לימוד הנביא יכול לגרום לא לשיתוק, אלא בדיוק להפך, למוטיבציה כפולה לעבוד בכל התחומים כולם. כל טוב.